טוב, שלום לכולם. אחרי שעסקנו בנתיב הקודם, נתיב יראת השם, אז היום רבנו עוסק בצד שמשלים את יראת השם, הכוונה כמובן לנתיב אהבת השם. כזכור, רבנו עמד על כך שהיראה השלמה היא בעצם פועל יוצא של מידת האהבה לקדוש ברוך הוא. רק היראה הנמוכה יותר עניינה פחד מהעונש, ולכן אחרי שהבנו את היראה בצורה השלמה שלה, היראה שאדם לא מפחד וירא מהשם בגלל שהוא קבל עונש או שהוא, אומרים, בגיהנום חם יותר, אלא בגלל שהוא כל כך אוהב את השם, אז הוא לא רוצה לפגום ולקלקל את הקשר ביניהם, אז הם מגיעים מתוך כך לנתיב של אהבת השם. הנתיב הזה הוא נתיב בין שני פרקים, אבל הם לא, הפרק הראשון הוא לא קצר, וכדרכו של רבנו, דיברנו זה הרבה פעמים בסדרה של השורים הזאת, הוא לוקח בעצם אוסף של מקורות מחז"ל, הרבה גמרות ומדרשים, ולאט לאט בונה לנו פה את התמצית, את היסוד הפנימי המקיים של מה זה אהבת השם. וקל לצטט הרבה סיפורים והרבה מדרשים והרבה פסוקים, אבל הדגש פה וזה המיוחד בספר שלנו פה, נתיבות עולם, שלוקחים איזשהו נושא אחד, ולא רק נותנים פה איזושהי סקירה ככה כמותית על היחס של חז"ל, אלא להבין מתוך הסקירה הכמותית את המהות האיכותית של המידה המדוברת. עכשיו אנחנו נעסוק בזה באהבת השם. אז רבנו מתחיל את הפרק הראשון בהבנה שעיקר האהבה, התנועה הזאת, היכולת לאהוב, זה דווקא בין שני גורמים שהם שווים, שהם דומים זה לזה, כמו שני רעים שהם משותפים ומחוברים זה לזה, או כמו בני אומה אחת שמתוקף היותם בני אותה אומה, אז יש יותר ממשק, יותר קשר, אז הם יותר אוהבים. למשל, התשוקה שבין איש ואישה, שהוא איש ואישה, אז הם שונים, זה מין שונה, אבל בגלל שהם נעשים, היו לבשר אחד, אז הם מתחברים. לעומת זאת, שני אומנים שאותם בעלי אותה מלאכה, זה סנדר וזה סנדר, אז הם, הרי כל אומן סנה בין אומנותו, בגלל שהאומן השני, למרות שזה מין במינו, האומן הזה מזיק לו. אני חור הייתי סובר שבגלל שהם אותו גילדה, הם אותו תחום, הם יאהבו אחד את השני, כי הם דומים במקצועם. אבל הם דווקא, לפעמים דווקא המקום של הדמיון, הוא יוצר את החיכוך, את היעדר אהבה. ולכן אמרו חז"ל על תמידי חכמים שבבבל, שהם שונאים זה את זה. למה? כי מל מלכי רבנן. בבבל כל תמיד חכם, כל תמיד חכם בגלל השכל שלו. השכל זה כאילו זה היה המלך. זה מה שמוליך את האדם והופך, ממליך אותו, הופך אותו למלך על האחרים. ואנחנו יודעים, קיימן, שאין שני מלכים בקטר אחד. לכן יש שנאה בתמידי חכמים בבבל. כלומר, מי שהוא מלך חושב שהכל שלו, הכל המדינה שלו, כל הנתינים שלו, כל האוצרות שלו. ואז כשהכל שלך, אז אין אצלך מקום לאחר. וממילא אתה לא יכול לאהוב אותו. יש פעם חסיד שהגיע לאדמו"ר צמח צדק. הוא בא להתלונן, אומר לו, רבנו, אל תשאל, אני מגיע לבית כנסת, כולם מבזים אותי, כולם דורכים עליי, משפילים אותי. אמר לו צמח צדק עם חיוך, מה לעשות? אתה כנראה ממלא את כל הבית כנסת. אז כל מי שזז דורך עליך. תצמצם את עצמך, לא ידרכו עליך. אוקיי? וככה אין שום בעיה. אז כל זה ביחס לאהבה בכלל. אבל לגבי אהבת השם בפרט, צריך לדעת שהאהבה הזאת, כלומר, אהבה לשם, הקדוש ברוך הוא, היא נובעת לא מזה שאנחנו דומים לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, אדמור הזקן מסביר בליקוטי תורה, שאנחנו יודעים שכל מין מולך במינו. כלומר, אריה הוא מלך ה... חיות, כלומר מלך החיות צריך להיות חיה בעצמו, נכון? הנשר הוא מלך העופות, כי מלך העופות מולך עוף. אז הקדוש ברוך הוא אומר שבני אדם, אז הקדוש ברוך הוא אדם? לא. אבל זה אומר שבעצם, מה שכתוב בתנא פרק ב', שקדוש ברוך הוא חלק אלוקא ממעל ממש. כלומר שבנו יש בחינה אלוקית. מסביר רבנו פה בפרק הראשון בנתיב אהבת השם, שהאהבה שלנו כבני אדם לקדוש ברוך הוא נובעת מן ההשלמה והשלמות שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, מתוך היכולת של ההתמסרות של נשמת האדם, ביותה בתוך הגוף, לקדוש ברוך הוא שהוא המקור שלה, הוא הצורך הצוותה. כלומר, ממשק האהבה בין הבורא לבין הנברא, הוא מצד הנשמה האלוקית שהבורא הניח בתוך הנברא. ולכן היא זו שרוצה להידבק בבורא. זה מהצד שלנו, מצד הנבראים. אבל גם מצד הבורא, מצד זה שהבורא רוצה להעניק לנשמה האלוקית שבגוף את התנאים האופטימליים, את התנאים השלמים כדי שהיא תצליח. אז מצד זה מאפשר את קיום הממשק של אהבה. לכן כשרבי עקיבא כי הם בעצמו את בכל נפשך, כלומר, ואהבת השם אלוקיך בכל נפשך, אז ממילא, מה המשך? יצא נשמתו באחד. כלומר, מכוח האחדות והיחידות של הקדוש ברוך הוא, שהוא מפקיד את הנשמה ומוסר אותה, את הנשמה האלוקית ביד האדם, אז גם האדם יכול למסור את הנפש מרוב אהבה, נפשי יצא בדבר לקדוש ברוך הוא בחזרה. אנחנו יודעים שבני ישראל הם מבחינת בנים לקדוש ברוך הוא. אז זה מדבר פה על קישור וחיבור עצמי, כמו שבן מחובר לאבא שלו. אז נחזור פה לסיפור של רבי עקיבא, אומרים אהבת השם. אז הציווי שקופץ בראש באהבת השם, ציווי מפורש, כתוב בחומש דברים, ואהבת את השם אלוקיך. ציווי לא אהבת השם אלוקיך, ומה המשך? איך אהבת השם אלוקיך? איך בכל לבבך? כלומר, בכל לבבך דרשים חז"ל אפילו עם היצר הרע שבך. ובכל נפשך, זה הבחינה העצמית של האדם, שהוא תורח, צריכה מרובה בשביל את המצוות. מה זה בכל מאודיך? זה הממון, זה הכסף שלו. שגם הוא, הממון של האדם, שייך לאדם, זה לא משהו חיצוני לאדם. האדם מאוד קשור לכסף שלו, זה מאוד מגדיר אותו, מאוד עוזר לו. ולכן, אם יש כסף, זה מה שמקל ומעמיד את השכל של האדם, נותן לו אחיזה, מה לקנות את ה... לרכוש את המושכלות האלוקיות. אז אנחנו... עד עכשיו למדנו שאחד מה... אחת הפסגות הגדולות ביותר של אהבה לקדוש ברוך הוא, זה דווקא מסירות נפש. כלומר, מסירות נפש לפי המהר"ל זה ביטוי לפסגה הגבוהה ביותר של השגת אהבת השם. שרבי עקיבא מוסר נפשו לקידוש השם, המגמרא אומרת שהרוגי מלכות שמתו קדוש השם, אין מחיצה בריאה עוד מחיצתם. כלומר, אף אדם לא מגיע לפסגה שלהם, כי הם בעצם מסרו את הנפש, כלומר, אדם מוסר את הנפש בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל לדבק בו. וזה רבי עקיבא. וזה אולי זה הפסוק שמצווה על אהבת השם. ואהבת את השם אלוקיך כיצד? איך לוקח לך? בכל לבבך, או בכל נפשך, עד כדי כך, או בכל מאודיך. ואפילו זה את נפשך, ואפילו זה ממונך. ואם חביב על אדם ממונו יותר מגופו, יש אנשים שבשבילם, אתה מקשה הוראת קבע, וכאילו ביקשת את הכליה שלהם. כי הגוף שלהם חלפו מהממון שלהם. כן, עד כדי כך. כי הכסף שלהם, הכסף שלהם יותר רוב עליהם מהגוף שלהם עצמם. ובהמשך הפרק רבינו מסביר שהתכונה הזאת כבר הייתה מצויה אצל האבות. אמרו חז"ל שמידתו של אברהם והיה הקביעות של האהבה הבלתי פוסקת, הקדוש ברוך הוא, עמוד החסד בכל עת ובכל שעה. לעומת זאת יצחק, מידתו לא הייתה אהבת השם, אלא דווקא עקדה. אבל אומר גם השורש של העקדה, אומר עקדה זה לא שורש של יראה. אלא כמו שאמרנו בנתיב הקודם, בשיעור הקודם, שזה יראה שהיא פועל יוצא של אהבה. כלומר, שיצחק מסר נפשו על קידוש השם, כמו רבי עקיבא, מתוך אהבה לשם. אבל מידתו של יעקב היה שהוא הודה ושיבח את הקדוש ברוך הוא, על כל החסדים שהוא עושה איתו, וזה מידה שהיא כלולה גם מהאהבה וגם מהיראה. ולכן, האהבה השלמה זה אהבה של יעקב, שהיא כוללת... כן.
ליעקב.
כן. המידה של יעקב זה שיעקב לא, הוא הודה ושיבח את הקדוש ברוך הוא על כל החסדים, כן, שהוא עושה איתו ועוזר לו, אלוקים הרי אותי מאודי, וזה בעצם כלול גם מהאהבה של אברהם וגם מהאירה של יצחק, שבשורשה היא נובעת מהאהבה. וזה האהבה השלמה, שהיא כוללת בדבקות את כל המידות כולם, גם את האהבה לשם הטבעית הרגילה, וגם את האהבה שנובעת, את האירה, אבל זה אירה שנובעת מצד האהבה. ואז מתוך זה, מתוך הדבקות, מתוך האהבה של יעקב, זוכים לדבקות. כלומר, מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא מצד היראה, או מצד האהבה, זה לא, צריך להכיל את שניהם. וזה המידה של יעקב, עמוד עד אמצע איתה. עכשיו, אחרי שרבנו העמיק את בעניין של מסירות נפש על קידוש השם, כביטוי לאהבת השם, אז עכשיו רבנו בהמשך הפרק עובר לעסוק בנושא שהוא מאוד דומה למסירות נפש, וזה חושף עבורנו היבט נוסף של אהבת השם. וכמובן, כוונתי לעיסוק בנושא קבלת האיסורים. שזה הנושא הבא בתור בפרק שרבנו מתייחס אליו, קבלת האיסורים. וכדרכו של רבנו הוא מבאר שקבלת האיסורים זה בעצם אבן בוחן לבדוק מהי בחינת ומידת אהבת השם של האדם. ואגב כך נוכל ללמוד פה יסוד גדול שמבחין בין אהבת השם ליראת השם. מסביר רבנו שכל הרעות, כל האיסורים שבאים על האדם, אז כל הרעות אלו אינן באות על האדם, אלא מבחינתו של האדם בלבד, בגלל המעשים שלו, בגלל החטאים שלו. אבל האמיתו של דבר, הכוונה של הקדוש ברוך הוא, זה בסך הכל להביא טובה לאדם. וגם שהוא עושה לו רע, גם השבטך, לא רק המשנתך, השבטך משנה שבט מוסר, גם הדברים לרעה, זה בא לחפר על העבודות של האדם, ולעצם לטובה. אנחנו אומרים חז"ל, כל מן דעביד רחמנא, לטוב עביד, הכל לטובה. הרי כל האיסורים, שהאיסורים מביאים את הבריות, לחיי העולם הבא. מי שסובל בעולם הזה, אז כן, יש סיפור על הרבי מקוצק, שפעם הלך לפשיסחה. כן, למרוב הרבו, בסין רבו עם שיסחה. מדרכו הולך ברגל, פתאום מישהו עצר לו טרפ. קרוא קרקרה עם 8 סוסים לבנים. מה מתברר? מי היה בקרקרה? אברמל. אברמל היה בחיידר עם הרבי מקוצק. אמר לו, מה מנדל? מה קורה? אברמל, מתחיל לדבר, מה קורה? מה נשמע? בוא, תעלי, נסע לפשיסחה. טוב, נסע איתו בטרמפ, ואברמל מספר על הרבי מחמד מקוצק, שהוא לא ידע שהוא הרבי מקוצק, כן? מספר לו על כל העושר וכל ההצלחה והנכסים, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. ובסוף שהרבי מקוצק בא לרדת, הוא אומר לו, תגיד לי, אברמל, יש לי רק שייך לשאול אותך. תגיד לי, אני ממש מוטרד, מה יהיה עם העולם הזה שלך? אומר לו, מה אתה מדבר? תראה איזה עולם הזה יש לי, כרכרה מזהב, 8 סוסים לבנים, בגדים. אומר לו, לא, כל זה העולם הבא שלך. מה עם העולם הזה שלך? מאכילים אותך פה את העולם הבא שלך. אז מסביר רבנו מה שאומרים חז"ל, שהייסורים זה בא להכין את האדם לעולם הבא. ולכן מפרשים בגמרא, שאם אדם היה לביסורים, הוא צריך לקבל את זה בשמחה. חייב אדם לברך על, על הרעה, כשם שמברך על הטובה. הוא מחזל בגמרא, בברכות מה זה, לקבולינו בשמחה, לקבל את זה בשמחה. אבל, לא רק שמידת הדין פוגעת בך בקטנה, בקצת, במעט, אלא אפילו שמדובר פה בדין אבסולוטי, דין קרוב, דין גמור, דין מלא, אפילו שהדבר ממש קרוב לאיבוד ממש, או אפילו בשעת אסון, יש לברך על הרע, וגם זה בשמחה. עכשיו, הבסיס לך, זה מה שאמרנו, שכל מה דוד רחמנה, לטעבי, דרך אגב, אני פה ממש מוסגר, זה הרבנו אמרה לא כותב את זה, אבל זה מובן למה, אבל כי השולחן ערוך בעצמו, שהחיים מקביל למערל, השולחן ערוך כותב, בסימן ריש למד א', שחייב אדם לומר בכל יום, כל מן דעביד רחמנא, לטעב אביד. זה לא ממרה חסידית של רבי עקיבא, שרק מי שלומד חסידות, או ברסלבר, צריך לקפוץ ולהגיד, הכל לטובה. זה הלכה. זה נפסק בשולחן, אותו שולחן ערוך שעומד לחנך תפילין, ולשמור שבת, וטוב, אפילו דברים מן רבנן, כמו מוקצה ודברים אחרים. לא, גם זה. כל מה לדעביד רחמנא, לטעב אביד. כמו שמסופר לאותו רבי עקיבא. אותו רבי עקיבא שמסע לפשוע על קידוש השם באחד, אז מתברר שלא רק למות על קידוש השם הוא ידע. מתברר שגם בחיים חיותו על קידוש השם, הוא ידע גם לקבל את האיסורים. מספור שם, מסופר, רבי עקיבא מגיע לעיר, ואין לו מקום לישון שם, אז הוא יוצא מחוץ לעיר, נכון? ואז הוא מאבד את חמורו, ואת התרנגול שלו, ואת הנר שלו, וכל פעם מה הוא אומר? כל מן דעביד רחמנא לטעב עביד. ואז הוא מצדיק את הדין בתוך אמונה, אומר המהר"ל, רבנו כדרכו, דורש פה את האגדתא הזאת, שהחמור זה בחינת הגוף, החומריות. והתרנגול שיודע להבחין, כן? אתה בני שיחה לסחביב להבחין יום ולילה, אז זה כבר בחינת הנפש. והנר זה רומז לשכל המאיר. ולכן כשניצל רבי עקיבא מן השבי, אז מה קרה? אז בא אריה ואכל את החמור שלו, ובא חתול וטרף את התרנגול שלו, ובא רוח וגיבתה את נרו, ובכל זאת הוא אמר על כך, כל מן דעביד רחמנא לטעב אביד. כל זה מכוח האהבה של רבי עקיבא לקדוש ברוך הוא, שזה אהבת השם אמיתית, אהבה עצמית ואהבה מהותית. ומתוך זה עכשיו נבוא לעמוד ולהבחין מה בין מידת היראה מהקדוש ברוך הוא, לבין אהבה אליו יתברך. מסביר רבנו, שלהבדיל מהיראה, שעל היראה לא נאמר, ויראת מהשם אלוקיך בכל לבבך, לא נאמר שצריך לפחד מהקדוש ברוך הוא בכל לבבך, כי זה נובע מהפחד. אבל מידת האהבה זה מידה עצמית, זה נובע מהעומק העצמיות הפנימיות של האדם, המהות הפנימית שלו. ולכן זה ההשלמה המהותית של האדם, זה מידת האהבה, לכן נאמר בכל לבבך, בכל נפשך, יש פה מימד מאוד מאוד עמוק, שיראה זה משהו חיצוני, אני מפחד ממשהו שהוא לא אני, אבל האהבה, אני אוהב משהו שהוא פנימי לי, אני אוהב את אשתי כי היא כמוני, לא כי היא באחד לאחד, כי יש משהו מכנה משותף פנימי עמוק בינינו, אוקיי, במקור של יותר גמור, והטוב הזה מתחבר ויוצר אהבה, אבל אהבת השם לפי רבנו המהר"ל בפרק הזה, זה אומר להתחבר לעצמיות הפנימית המהותית שלי. ולכן אהבת השם היא גדולה מיראת השם. כי יראת השם זה רק מניעת עשיית רע מתוך העירה והפחד. ולכן גם אם הקדוש ברוך הוא מייסר ומטריח את מי שאוהב אותו, אז הוא לא מניח לו והולך לו. מה שאין, כן, מי שרק מפחד הקדוש ברוך הוא יכול לעזוב אותו, אז הוא יתרחק לנו, זה לא משתלם. ולכן, מכיוון, כמו שאמרנו גם שבוע בשיעור הקודם, שבעצם למה באמת אין כזה דבר אהבה בלי יראה, אין כזה דבר אהבה בלי יראה. כמו שאני אוהב יותר מישהו, אני יותר מפחד שיקרה לו משהו, לאבד את הקשר, נכון? אבל בהחלט תיתכן מציאות של יראה בלי אהבה. לכן יראה אפשר לקנות בצ'יק. אדם נוסע בכביש, לא עושה תוך שנייה, בשנייה רמה שובר, אז תוך שנייה אני יכול לתת עליו יראה, נכון? אבל אדם לא מתאהב בשנייה. אין כזה דבר אהבה מבט ראשון. זה שקר, זה לא קיים. מה יש? יש משיכה ממבט ראשון. משיכה כן. אבל האהבה לא, כי לפי המהר"ל, לפי רבנו, האהבה זה גילוי הפנימיות שלי, ולא מגלה את הפנימיות בצ'יק. אני אומר, זה בדיוק, הגילוי הפנימיות זה ההשלמה.
בעקבות שיש פה מכנה משותף, אני בעצם יכול להשלים את עצמי.
כן, בדיוק, יש פה ממשק, יש פה מה לדבר. כלשון הפייטנים, יש חשמל באוויר שאת באה אליי, חשמל זה תמיד סגירת מעגל, נכון? זה פלוס ומינוס, נכון? לא? יש חשמל באוויר שאת באה אליי, כן. מפתע מהכסם, שיש לך עליי, כן, כולי, שם שם. בשיבת הדנחמת, לא? תבדוקו, אוקיי? שם, שם, יש גרסה כזאת, היא לא נמצאת להלכה. טוב.
מה זה עזר כנגדו? מה? מה הכוונה? עזר כנגדו?
מה פשט?
לא, זה נשמע עזר כנגדו זה דווקא בחוסר.
החתן סופר מסביר, וזה שהיא מתנגדת לו, אז זה העזר. אני אומר את זה משהו, זה מאוד עמוק, אני אומר את זה בציניות. דיברנו על זה פרשת חיי שרה. שבזה שהיא לא כמותו, שהיא אומרת לו את זה לא. את זה כן. יש רב מאוד גדול שאני מכיר. שבחתונה שעוד בנערותו כבר חזו לו גדולות ונצורות, באמת הוא באמת מגדולי הדור, שמזכו וחיימו, שכשהוא התחתן, אז הרב שחיתן אותו אמר לאשתו, עזר כנגדו, ולרב, לא אגיד את השם שלו, בגלל שהוא כזה גדול, קשה להתנגן. אנחנו בונים עלייך. יש לך תפקיד חשוב במציאות שרק את תוכלי להגיד לו לא, והוא יקשיב לך, באמת. וזה נכון. הרבה גדולי עולם, הם צריכים, האישה עושה תפקיד חשוב, שהיא תדע לאזן אותם, להגיד להם לא, להגיד להם לא, להגיד, זה דבר שהוא, יש עניין, אני חושב להגיד, הרבה פעמים אבי מורה, שזה קורא בחיי, אבל הוא יש לו, מעביר כל שבת שיעורים. הרבה פעמים זה כל שבת נדבטי, מה אני אגיד בשיעור, ולפעמים אני לא אגיד לשמה אבא, אני לא חושב שזה מתאים. אז אני לא אגיד אבא זה לא מתאים, מה אני אגיד, אבא תשאל את אמא, אוקיי? הוא כבר מבין, זה השם קודם במשפחה. הוא אומר, כן, בדיוק דיברתי עם אחותך, והיא גם אמרה, אבא, דבר עם אמא על זה, תשאל אותה מה היא אומרת, אוקיי? ואז אנחנו ילדים, לפעמים קשה להגיד לו, אבל תגיד לאמא, אמא, ואני חושב שגם במעמד של האישה, שהיא משלימה, וזה שאומרת לא, אז אני לא, אם האישה רק אומרת לא, לא, לא כל הזמן, אז לא יודע אם צריך, כן, אין עניין שאין ניגודים. אז אני חושב שהיסוד שמתחדש פה ברמה הרע, זה יסוד חשוב מאוד, שההשלמה, השלמה לפעמים דווקא זה מינוס ופלוס, אם יש מינוס ופלוס פלוס פלוס, אין חשמל. דווקא הפלוס והמינוס זה מה שיוצר את החיבור, את יש חשמל באוויר, כן, נכון? אז זה הנקודה. עכשיו...
זה כאילו, אני רוצה להבין, זה לא מינוס ופלוס לגמרי, כאילו יש פה מכנה משותף.
נכון, נכון.
יש בו ניגודים.
יש בו ניגודים שהם טובים את היצירה המופלאה בסוף, את החיבורים השונים. מדי שתהיה חוזק אידיאלי משותף וכיוון משותף, כן? אם אתה... כן, אוהד מכבי, אוהד את הפועל, אז זה לא קרה, זה נכון, צריך שוטרים באמצע שיפרידו, זה לא, צריך פה איזשהו חזון משותף שהוא מגיע, כן? השאלה היא הצרות, מכבי והפועל, כן? טוב. לסיכום, ככה, להוכחת הטיעון שלו, שהאהבה גדולה מהיראה, המסביר רבנו שלכן השכר על האהבה הוא כפול מהשכר על היראה. כי השכר על האהבה זה 2,000 דור. הוא האהבה, כן, 2,000 דור, ואילו על היראה זה רק ל-1,000 דור, שזה חצי מהאהבה. טוב. עכשיו, ברקע הדברים האלה, אז נוכל להבין, ככה מסביר רבנו את דברי חז"ל, הוא מסביר שמידת האהבה זה יסוד קיום המצוות עשה, וזה היסוד של העולם הבא, שכולו טוב וטהרה כמו מידת האהבה. אבל היראה לעומת זו, היראה זה היסוד לכל המצוות, לא תעשה, כמו שאומרים גם בתניא, קדישא, בפסוקי אמרים, כי כל העניין של היראה זה השייכות אל העולם הזה, שכל כולו יראה ופחד, כדי לא להתנתק מהקדוש ברוך הוא. ולכן האהבה שייכת רק לישראל, ואתם מדבקים אשריכם. יראה, יראת אלוקים, גם הגויים יכולים לפחד מהקדוש ברוך הוא. אבל לאהוב את הקדוש ברוך הוא, זה אחרת, הם לא יכולים. ולכן אפשר גם לראות שגם בעם ישראל, שהיינו בגלות, אז יותר ידגישו את המקום של המוסר, את המקום של הפחד, של העירה, של בגיהנום חם יותר, ויש, כן, אבל הרב, אני מסורתי, הוא אומר לו, בגיהנום יש מסור A, מסור B, מסור T, כן? כל מיני דברים כאלה, שזה תורות של חוץ לארץ. זה לא המקום שלנו, וכי בחוץ לארץ זה מושפע מהמקום של הגויים יותר, צריך להגיד את האמת. מה שאתה בארץ ישראל, פטרין של מלך, שיר השירים, המקום של אהבה. ולכן, אמרו במדרש, שאוהבו של הקדוש ברוך הוא זוכה, אני מצטט, לגינות ופרדסים, שכל העניין שלהם זה דברים טובים, חיוביים, אבל בעל העירה, כן, הוא זוכה לראות את הקצף ואת מידת הדין של הקדוש ברוך הוא, אפילו בחייו. נקרא את הסוף הפרק, הפרק הראשון, רבנו עוסק בסניף נוסף, שמסתעף ממידת אהבת השם, והוא מאוד מאוד חשוב, ולפעמים גם הרבה יותר נוכח וקיומי בחיים שלנו, וזה, כי לפעמים אהבת השם, זה משהו מאוד מאוד גדול, כן? פעם לאותו דרשן, שמרבה להחזיר אנשים בתשובה מכוח העירה, אני לא נזכיר את שמו כרגע, ופעם באה לזה שהוא בחורה, ושאמר לו, כבוד הרב, למה אתה רק מחנך לעירה? למה לא לדבר על אהבה לקדוש ברוך הוא? אמר לה, אהבה? ניסית פעם לחבק גנרטור? אז אני זוכר את הפתרונה, ראיתי את הסרטון, לחבק גנרטור. קדוש ברוך הוא, יש אוכלה. כן, כתיבה גמרא בסוטת דף י"ד. טוב, ונחזור לענייננו. אז באמת שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד גדול, והאהבה זה קשה להשיג אותה. למרות שזה להתחבר לעצמנו פנימה, כמו שראינו עכשיו. אז לכן בסוף הפרק, המהר"ל, רבנו מביא פה עוד איזשהו סניף שהוא תולדה. אם האהבה זה אהבות, כמו מלכות שבת, אז תולדה של אהבת השם, וזה אהבת החכמים. אומר המהר"ל שאהבת החכמים היא נובעת מאהבתו של הקדוש ברוך הוא, כי התלמידי חכמים הם כל הזמן דבקים ומחוברים בכל לבבה, בכל נפשה, בכל מאודם בקדוש ברוך הוא. אז אם אתה דבוק בתלמיד חכם, ממילא הוא מדבק אותך, מקשר אותך לקדוש ברוך הוא. בשפה החסידית, סוד הידע, דבקות בצדיק, אוקיי? ולכן, זה דברי חז"ל, שאדם צריך להתדבק תלמיד חכמים בגופו, ואז הוא מסיע את ביתו לתלמיד חכם, כי הבת שלו זה כמו הגוף שלו, הרי כגופו. והוא צריך לעשות פרקמטיה לתלמיד חכם כדי לענות אותו מנכסיו עם המונו, והוא עובד, ואז כל התנועה נובעת מהנפש, ואנחנו צריך לענות אותו מנכסיו מהנכסים שלו, ואז מתוך כך הוא גם שלם וגם מושלם, וגם בגוף וגם בנפש, בדבקות בתלמיד חכמים, ומתוך כך זה הם דבוקים בקדוש ברוך הוא. אז גם הוא דבוק בקדוש ברוך הוא. כלומר, כמו שיש צורך לאהוב את הקדוש ברוך הוא בכל לבבך, בכל ממונך, בכל נפשך, אז גם לגבי תלמיד חכמים צריך לאהוב אותה צורה, גם בצורה ממונית, גם בצורה גופנית וגם בצורה נפשית. עד גם הפרק השני. וכעת, הפרק הראשון, סליחה. וכעת נעבור לפרק השני. הפרק השני מסביר רבנו את הפסוק ואהבת את השם אלוקיך. הוא אומר שזוהי קבלת האלוקות המיוחדת של הקדוש ברוך הוא על ישראל. ישראל מקבלים את מלכות הקדוש ברוך הוא עליהם. וגם על תלמידי חכמים, בפרט שהם יהיו יותר או מאהבים את שמו בכל מעשיהם. הגמרא אומרת בסוף מסכת יומא, ואהבת את השם אלוקיך, שיהא שם שמיים מתאהב על ידך. זו מילה מאוד יפה בעברית. שורש מתפעל, כן? זה לא אתה תכריח אותם לאהוב את השם, אלא אתה תעשה את שלך, ומתוך כך יהיה שם שמיים מתאהב על ידך. מה, תלמידי חכמים מעלתם זה שהם עושים את שלהם, ומתוך כך זה מביא למצב שמה שנקרא בשפה יותר מקצועית מודרנית, קידוש השם. להפוק עם מי? חילול השם. שורים איזשהו רב גדול, שהוא פגע בנשים, לא עלינו דברים כאלה, אז לכאורה זה לא שונה מעוד סתם עבריין מין שפגע בנשים, נכון? לא, אבל זה רב. אין הכי נמי, מידה טובה מרובה. כשתמיד חכם עושה משהו, אז יש שם שמה מתאהב על ידו. ולכן, יותר מאשר המידה הזאת שיש שמיים מתאהב על ידך, יש את מעלה של קידוש השם ואת המניעת חילול השם. למשל יוסף, שעמד בניסיון של פוטיפר, שזה הקידוש השם גדול, או נחשון, שקפץ לים סוף ראשון מתוך הביטחון בקדוש ברוך הוא שיקרא להם את הים, זה הקידוש השם גדול. ואפשר לראות שבעצם יוסף, הוא עשה קידוש שם שמיים בסתר, כי מי היה שם בבית? הוא ואיש את פוטיפר, נכון? אין איש איתם בבית לעשות מאומה, נכון? אבל נחשון עשה את זה ברבים, בגלוי, זה המהות של מלכות יהודה, שנחשון למושבת יהודה, שעניין זה מלכות, זה גילוי, למרות יוסף זה היסוד, זה משיך מנצל יותר נסתר. אבל אף על פי שהתורה, שהיא מעל הטבע החומרי, הגשמי, אז אף על פי שהיא גורמת לניסים שיעשו להם לישראל, הרי המעלה של המסירות נפש על קדושת השם של הדורות הראשונים גדולה אפילו יותר מזה. ולכן אפשר לראות שהניסים והתפילות שלהם פעלו יותר מאשר איתנו, כן, אמרו התנא, שרק חולץ את הנעל לרגלו, את המגף, כדי להיות שרוי בתענית על הגשמים, ישר ירד גשם, נכון? אנחנו צועקים, צועקים ולא נענים, הוא רק כאילו בא עד כדי כך. כי הם לא רק עסקו בקידוש השם של למות על קידוש השם, לקפוץ לרימון ולמות, שזה פעולה רגעית של שנייה, שנייה וחצי, אלא הם חיו על קידוש השם, וזה שני דברים שונים. יש בחינה של למות על קידוש השם, יש בחינה של מתוך אהבת השם, אני חי על קידוש השם. מה זה חי על קידוש השם? שכל מי שרואה אותי כתלמיד חכם נניח, תורך העניין הלוואי, אמרו אשרי יולדתו. כלומר, שאתה תלמיד חכם, ואז שם שמיים מתאהב על ידך. הם ממש חיו את זה. ולכן יש עניין גדול בקידוש השם ברבים, כי הוא גורם לרבים לאהוב את הקדוש ברוך הוא יותר. ממה אין? אשך להפך. ואנחנו לומדים עד כמה זה מגונה וחמור חילול השם, ובפרט שמדובר בחילול השם ברבים. ולכן, ככה מסביר רבנו את הגמרא ביבמות, שזו הסיבה שבני ישראל צריכים להוקיע ותלו את בניו של שאול. למה? בגלל חילול השם שנעשה. בגמרא ביבמות דף ע"ט, מובא ששאול פגע, האמת היא זה עין ח' עמוד ב' יותר נכון, ואז עובר לעין ט' עמוד א', מובא ששאול פגע בגבעונים, ובשל כך נגזר רעב ובצורת על ישראל, שם חז"ל מסבירים שהוא הרג את הכהנים, בנוב עיר הכהנים, שהגבעונים הרי הספיקו להם מים ועצים וכולי. בקיצור, נגזר רעב כבד על עם ישראל בצורת קשה, שדוד המלך בירר מה הגורם לרעב, לעונש הקשה הזה, וראה שזה בגלל ששאול הרג את הגבעונים בנוב, ואז הוא פגע בגבעונים, כמו שאמרנו, ולכן לבסוף דוד הוא צריך להוציא להורג ולתלות שבעה מבניו של שאול בשל חילול השם שנגרם בגלל המעשה של אבא שלהם. אבל אומרת הגמרא, שם כזה סוף מפתיע, שכאשר ראו הגויים את מידת הצדק והדין, שדוד הלך ישראל עשה עם מי שפגע בגבעונים, שוב, הגבעונים זה רק נתינים, אפילו בני ישראל, נכון? טוב, הגבעונים לא מבני ישראל, למה? אז הם ממש הפעים אותם, הם נדהמו, איזה הנהגה טובה, ככה מלך ישראל עושה למי שפוגע בנתינים, במעמד הכי נמוך, אז על אחת כמה וכמה למי שהוא חלק מעם ישראל, ולכן יותר מ-150 אלף איש התגיירו בימים ההם בלב שלם. זה מגדל הקידוש השם שבדבר. למדנו שקידוש השם זה בעצם אהבה, זה סניף, זה ענף של אהבת שמיים. בגלל שקידוש השם גורם להגברת אהבת שמיים ברמים, כשון חזה ביומה, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. ולהפך, חילול השם גורם למניעת אהבת השם. לכן צריך ללמוד תורה מתוך מניע של אהבת השם. ואף שאמרו חכמים שטוב לו למי שעוסק בתורה שלא לשמה, שלא נברא. בכל זאת, אמרו שמי שלומד שלא לשמה, טוב הוא ממי שאינו לומד כלל. למה? כי כבר אמרו חז"ל, אתם מכירים את זה מן הסתם, כי מתוך שלא לשמה, בסוף יבוא לשמה. וכמובן, מי שלא עובד את השם אהבה שלמה, אלא כל הכוונה שלו זה לקבל פרס, או בגלל שעשה לקדוש ברוך הוא איזשהו טובה או הציל אותו, אז זה באמת פגם באהבת השם. אלא שיש בכל זאת לאהוב את הקדוש ברוך הוא ולעובדו בכל ליבו, בלי שום תנאי וכוונה צדדית כלל ועיקר, אלא לעבוד אותו בעבודה שלמה, כי אחרת יש בזה פגם באהבת השם, ואז אהבת השם היא לא בשלמות. וזה מה שמסכם רבנו את הנתיב, זה ממש השורות האחרונות של הנתיב בפרק השני, וזה בעצם מסכם את כל מה שלמדנו עד עכשיו. אבל עיקר האהבה הוא, אף שמגיע אליו פורענות או צרה, אינו שר מן השם יתברך ואינו שר מן האהבה. והאהבה הזאת לא תוסר, כי האהבה שאינה תלויה בדבר, אף אם בטל הדבר, לא בטל האהבה. וזהו האהבה הגמורה, לא זולת זה. זה האידיאל. שאדם, אתה יודע, אנחנו פה בישיבה, יש פה הרבה בחורים, ברוך השם, שהם מגיעים לפרק האיש מקדש, כן? כלומר, מגיעים לזמן אחרי הצבא, שמתחילים דייטים. ותמיד נשאלת השאלה, מי שקצת מדבר עם התלמידים יודע, איך אני יודע that she's the one, או בלשון הקודש, שהיא האחת והיחידה. נכון? יש הרבה תשובות בדבר. לא ניגע בזה כרגע. אבל נלך למקום אחר. כשאתה שואל מישהו שהוא ככה חם טרי בעסק, מה, למה אתה אוהב אותה? מה, למה אתה יוצא איתה? אני אגיד, מה, היא יפהפייה. יפהפייה. הוא משקר? לא, היא באמת יפה, היא מושכת אותו, וזה נכון. ומה עוד? לא, היא מצחיקה, חבל על הזמן. הוא משקר? לא, הוא באמת מצחיקה אותו. ולמה אתה איתה? כי כיף לי איתה. וואלה, מגניב. תשובות טובות, זה אמיתי. אבל כשאתה נפגש עם זוג, בני 75, כשאתה כבר עברו את חתונת הכסף, חתונת הזהב, ואתה שואל, תגיד, סבאלה, למה אתה עם סבתא? אני אגיד לך, מה זאת אומרת? כי היא הכי יפה בעולם. אז זה, הוא לא משקר, אבל זה לא נראה סיבה להיות עם מישהי 50 שנה רק בגלל שהיא הכי יפה. שגיד בסבאלה ומה, לא, כי כיף לי איתה, היא מצחיקה אותי. דחילה, כמו 50 שנה אותם בדיקות על על הקיגל של השוויגר, היא כבר מתה, נכון? מה? לא, כיף לי איתה. אני מצפה, אני לא הייתי רגיל, שאדם שנשוי לאישה כבר 50 שנה, שאל אותה, כאילו, למה אני אוהב אותה? כי זה כבר אהבה שלי לא תלויה בדבר. זה כבר לא משנה אם היא תתלבש ככה או תעשה ככה, זה לא שזה לא ישנה. זה משהו הרבה יותר גבוה, זה משהו הרבה יותר פנימי. זה אהבת השם שדיבר על רבנו במהר"ל פה, שזה השלמות המהות הפנימית שלך. וזה הסיבה שאתם בעצם, אני לא מצפה שאדם שמכיר מי שבגן סקר אחרי שאתה פשוט יחווה את זה. אבל כן, זה פסגה שאתה רוצה לשאול שאתה כבר נשוי 50 שנה, או לפני כן, כדאי. שזה האהבה שאנחנו אומר פה רבנו. כי והאהבה הזאת לא תוסר, כי האהבה שאינה תלויה בדבר, אף אם בטל הדבר, לא בטל האהבה. כלומר, גם אם היא לא יפה כמו פעם, גם אם היא לא מצחיקה כמו פעם, אבל האהבה לא בטלה. וזהו האהבה הגמורה, לא זולת. מעניין שבשיעור הבא, רבנו ממשיך לנתיב הבא. הנתיב הבא זה נתיב, אחרי נתיב אהבת השם, יש אהבת הרע, שבו יש שלושה פרקים. אחרי שראינו שיש יראת השם, שבצד הגבוה שלה היא נובעת מאהבת השם, אז עכשיו נמשיך פה לעבור בעצם איזשהו עוד בחינה שהיא משתלשלת גם מאהבת השם, אז נדבר בשיעור הבא, שזה אהבת הרע. ברוך אדוני לעולם. אמן.